כן, שלום וברכה. אנחנו רגילים ביום שני לעסוק בפרשת שבוע, והשבוע, וגם השבוע שאחרי זה, לא קוראים פרשת שבוע. כן, הדין הוא שקוראים את הקריאה של המועדות, אז אנחנו נעסוק במה שקוראים בפרשת השבת הזו, זה פרשת החמות, סדר עבודת יום הכיפורים, וזה גם עניין לדיי ושל יום הכיפורים עצמו. צריך לדעת את זה שיום הכיפורים, המרכז של יום הכיפורים הוא עבודת הכהן הגדול, ועבודת הכהן הגדול יש בה את הכוח לכפר על העוונות. זה נכון שחז"ל אומרים שיש כפרה גם כשאין את עבודת הכהן הגדול, אבל הסדר העיקרי, ולכן עיקר, החל קריאת התורה ביום הכיפורים היא הקריאה הזו. הקריאה הזו, כי זה באמת הדבר המרכזי של היום. כן, אבן עזרא מפרש, זה פירוש שמעצבן הרבה אנשים. כי ביום הזה יכפר עליכם, מי יכפר?
השם.
אומר אבן עזרא, הכהן. כי ביום הזה יכפר הכהן לכם, נקרא את הפסוק בפנים. לתאר אתכם מכל חטאתכם, לפני השם, תתאר. כן, הוא מוכפר. וזו הסיבה שאסור ביום הכיפורים לאכול ולשתות, וכך כתוב בתורה, כן, זה הניסוח.
מה זה קשור
לכהן? כל הפרשה כולה כתוב שהכהן מכפר, וכיפר על הקודש מתורת בני ישראל. מי כיפר?
הכהן.
ובהמשך כתוב, בבואו לכפר בקודש עד צאתו, וכיפר בעדו ועד ביתו ועד כל קהל ישראל. וכילה מכפר את הקודש. כל הפרשה, הכהן הוא המכפר.
משכנע.
כן. עכשיו,
זה לא... הכהן יכול
לכפר? לא שאלתי.
אני שואל.
אתה שואל איך הכהן יכול לכפר, הכהן לא מכפר בעצמו.
עושה את הפעולה.
הכהן הוא שליח של עם ישראל, ועם ישראל עושה סדר עבודו מיוחד. לפני הקודש ברוך הוא, וסדר עבודו הזה מכפר. כן, הכהן הוא... אם הכהן היה מגיע לבד לעשות משהו, זה היה חסר משמעות. אבל הכהן הוא שליח של עם ישראל, הוא מייצג את הכלל. אם הכהן יבוא לשם במחשבות שהוא רוצה לבד להקריב קורבנות, דבורם בתהילים. כן.
החסוך מנוסח באופן כזה של לכיפר.
כן, הוא עושה את סדר העבודה. ברור לחלוטין שהכהן הגדול הוא שליח. זה פשוט לגמרי שהכהן הוא שליח של העם.
למה אתה רק כתב באופן כזה שהוא מחפר? זאת אומרת שהכהן הוא הסולח.
לא, הוא המחבר, הוא עושה את עבודת הכפרה. כן, ויש פה עוד דבר נוסף חשוב מאוד לשים לב, שהכפרה עיקרה הוא על המקדש. ושוב, המשמעות של זה היא שקדושת ישראל בנויה על העיקרון הזה שהשכינה שורה בישראל, והשראת השכינה הזו מקוטרגת, נקרא לזה ככה, מהחטאים של עם ישראל. כאשר עם ישראל חוטא, זה יוצר כיתרוג על העובדה, כן, מה יש לקודש ברוך הוא עסק עם עם ישראל, כשעם ישראל הוא לא בסדר. ואז, ועל זה באה כפרה וכיפרה לקודש. זה בעצם היסודות של הסוגיה. עכשיו בואו נראה, קצת כדי לדעת, בעיקר כשאומרים את סדר עבודו במוסף, או כששומעים קריאת סתר, כדאי להבין את ההסדר, את ההקשר, כי הרבה מאוד אנשים מרגישים שהסדר העבודה הוא משהו כזה מסובך ומפולפל וחסר הבנה ואין לו משמעות וכו'. העיקרון הוא מה שכתוב בתורה.
איך היום באמת זה מחפר, אם אין עבודה, באמת, איך זה
מחפר? התשובה, יש לזה שני פנים. קודם כל, לכאורה בפרשת אמור, מדובר על יום הכיפורים, בפרשת אמור מדובר על יום הכיפורים בלי הכהן. שם המשמעות היא, אולי נקרא מה שכתוב שם גם. כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני השם אלוקיך. מה? ככה רגילים להגיד תמיד, שהכפרה של יום הכיפורים, היא נמצאת בפרשת אמור. פרשת החמות נמצאת עבודת הכהן. ויש הבנה כזאת שהקדוש ברוך הוא יצר סדר של כפרה. לא ייתכן שהגלות ביטלה אותו לחלוטין, מה, אין השראת השכינה, אין כלום, אין יהדות. היהדות קיימת. אם היהדות קיימת, אז יש גם כפרה ביום הכיפורים. ואמירת הסדר עבודו הוא לשמה פרי שפתנו, זה צורה מסוימת איך להתחבר לרעיון. אבל כדאי לתפוס את העקרונות של הכפרה. אז קודם כל הקדמה. בית המקדש או המשכן בנוי משלושה חלקים עיקריים. כן, החלק הפנימי הוא נקרא קודש הקודשים, ככה זה בשפה של חז"ל, ושם נמצא ארון הברית, ועליו הכפורת ושני הקרובים.
אחר כך... בשפה של התורה זה נקרא קודש, לא?
מה?
בשפה של התורה זה נקרא
קודש. כן. עכשיו יש עוד מקום שנקרא אוהל מועד, או בשפה של חזל זה נקרא היכל. אוהל מועד, זה המקום ששם נמצאים השולחן והמנורה וגם מזבח הזהב. והדבר השלישי זה בחצר אוהל מועד, שם נמצא המזבח החיצון. זה גם הכיור. אבל אלה בגדול, זה בגדול המבנה של המקדש, ושלושת הבחינות של המקדש משקפות שלוש דרגות, שלוש בחינות, שלושה צדדים בעניין השארת השכינה והחיבור בין הקודש ברוך הוא לכנסת ישראל. החיבור המרכזי והמהותי נמצא בארון הברית. ארון הברית הוא עצם הברית בין הקודש ברוך הוא לעם ישראל, שהמרכז שלה זה התורה. כן, לוחות הברית, הם נמצאים בארון, וגם את ספר התורה שמים, קראנו בפרשת ואילך, לקוח את ספר התורה ושמת אותו בצד ארון ברית השם. זה המקום, ובעל ארון הברית נמצאים הקרובים, שהם משקפים את פניהם איש אל אחיו, או בשפה של חז"ל, כמער איש ולויות, כן? כמו כנסת ישראל והקודש ברוך הוא נמצאים בחיבור מלא.
כל התורה, כאילו כל התורה, או רק ספר הברית, שזה מה
שהרב הסביר פעם, שזה פרשת משפטים? לא, שם נמצא, הלוחות הברית נמצאים בתוך הארון, עשרת הדיברות, לוחות הברית, וספר התורה נמצא על יד, בצד ארון הברית.
אה, בפנים?
לא.
אה, בפנים,
לא
בפנים.
פשוט בתורה כתוב בצד ארון הברית. למה? בגלל שהארון הוא של הלוחות. הלוחות העניין שלהם הוא שהקדוש ברוך הוא כתב אותם, שהם נכתב אלוקים. זה לא רק הדברים הכתובים שם. כן. וזה משקף את הברית עצמה. ושם באופן עקרוני אין סדר אבוידו בכלל. אין עבודה שנעשית בקודש הקודשים. אף פעם לא נכנסים לשם לאבוידו. זה עומד שם כי זה ברור ומובטח מעצמו, ולא צריך לגוע בזה באופן עקרוני. המקום השני הוא אוהל מועד. אוהל מועד מבטא...
אבל מה, אני יודע שאם ישראל היו חוטים, אז הקוראים בבית
כן,
זה
אבל...
זה לבדוק אותו כל הזמן, מה
לא, לא, לא נכנסים לשם
לא,
לדוק.
לא, אני יודע מה המצב בין... מה...
אחת הבעיות הגדולות שאי אפשר לדעת.
לא, פעם ידעו, לא? כאילו, היה...
לא נכנסו לשם לבדוק. לא נכנסו לשם לבדוק. המקום השני הוא אוהל מועד. אוהל מועד מבטא את העובדה שהקודש ברוך הוא עזב את השמיים, והוא גר בארץ. ולכן באוהל מועד יש שולחן ומנורה. שולחן ומנורה הם סממנים של בית. אמרנו פעם שבבית יש ארבעה דברים. ככה למדנו מהעליית קיר שהכינה האישה לנביא שם. ושם יש מיטה ושולחן וכיסא. לא, זה משל. אתה לא צריך ללמוד משם. גם בבית שלך, הבסיס, ברמת הבסיס, הבית מורכב מארבעת הפריטים האלה. כמובן שלנו בבתים יש הרבה
דבר. הפריטים הבסיסיים
זה
מסדר.
זה לא חלק בלתי נפרד ממקום מגורים. זה יכול להיות גם לא בבית. לא, אשר, זה גם יכול להיות לא בבית. אדם יכול להכין לשים את זה בחצר שלו, יכול לשים את זה באיזה חדר מיוחד ששם הוא אוהב לנגן, חדר עבודה, עוד הרבה דברים. הבית דורש מיטה ושולחן, כיסא ומנורה. או, מה? מיטה ושולחן, כיסא ונר. ואז זה ראשי תיבות משכן, מי שרוצה. עכשיו, מתוך הארבע פריטים האלה, שני, כולם נגזרים לפי המציאות האנושית, והם מבטאים את הצרכים האנושיים, ועדיין יש הבדל בין שולחן ומנורה לבין מיטה וכיסא. כי מיטה וכיסא באופן עקרוני משמשים רק לחולשה האנושית. האדם עייף הוא הולך לשכב במיטה, ואדם אין לו כוח לעמוד, אז הוא יושב. אבל השולחן והמנורה, מעבר לזה שהם משקפים צרכים אובייקטיביים אנושיים, הם גם משקפים את האדם כיצור חברתי, כן? האוכל, אנשים, אוכל הוא רוח חברתי, ישבים אנשים ואוכלים ביחד, יש כאלה, יש מי שדרש את המשפט גדולה לגימה שמקרבת את הרחוקים, וכן הלאה. והמנורה, אור מבטא הרבה מאוד משמעויות סמליות מעבר לאפשרות הטכנית שהוא נותן לעבור. אז מאלה יוצא עכשיו, לכן אין במקדש, אין מיטה ואין כיסא, יש רק שולחן ומנורה, וזה הבית של השם. והעובדה שאוהל מועד, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בעצם עזב את השמיים ובא לגור איתנו, זה המשמעות של אוהל מועד, וזה שלב מעל הברית, זה מכיל את הרעיון, את המגמה, לקדש את העולם שלנו. כאילו שהמקום הזה, העולם הזה יפוך להיות לבית השם. המקום הנוסף הוא חצר אוהל מועד. חצר אוהל מועד, יש שם מזבח בעיקר, וזה המקום שבו באים בני אדם לעבוד את השם. הם באופן עקרוני לא נכנסים למקדש, כי שם זה הבית שלו. אם נשתמש באנלוגיה של מגילת אסתר, יש חצר בית המלך החיצונה, ויש חצר בית המלך הפנימית. חצר בית המלך הפנימית לא נכנסים אנשים, ושם מתנהלים הדיונים הפרטיים של המלך עם, עם השרים שלו אולי. וחצר המלך הרצונה, שם באים אנשים לפגוש את המלך. אז המקום שבו באים לעבוד את השם זה המזבח. כל שלושת הדברים האלה נמצאים במצוקה אמיתית כאשר יש חטאים. כי החטאים יוצרים כתרוג על כל המציאות של הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ונקבע יום אחד בשנה שהוא יום הכיפורים, שבו באים לחפר על שלושת הבחינות הללו, בסדר אבוידו מיוחד שעושים כדי, כדי לחפר על הקודש. וכך התורה, וזה בעצם עיקר עבודת הכהן הגדול, אז העוד שהוא מזה מפר, אז הוא מתחלק לפר וסעיר, הפר זה הקורבן האישי שלו, הסעיר זה קורבן של העם, והוא מקריב משניהם ביחד מזה בתוך...
למה הוא לא יכול להשתתף בו? הוא חלק מהעם, לא?
הוא ודאי גם חלק מהעם, אבל הוא בכל אופן אדם שנכנס לבדו למקדש, צריך להיות טהור, צריך להיות נקי. אם היינו מניחים שלא חטא אף פעם לו, אולי היינו פטורים מהמזבח שלו, אבל הוא גם בן אדם. אז, אז, ואז הוא מזה מבפנים, אחת, כתוב במשנה, אחת למעלה ושבע למטה, כן? בנויה לפסוק, מעל הכפורת ולפני הכפורת. איפה הנוסח? לא כתוב, כתוב על פני הכפורת ולפני הכפורת. אז חז"ל כאילו הבינו כלפי מעלה וכלפי מטה, וזה נהיה אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, ככה הם עושים עם הפר ועם השעיר.
הוא צריך לחפר גם על השם וגם על מה זאת אומרת?
לא, מה המשמעות של זה? על פי קבלה יש איזה משמעות, אבל באופן פשוט לא כל כך קשה. כאילו, המשמעות היא ששבע זה שבע... שבע זה תמיד זה מספר שלם, ויש אחד שהוא בצירוף של הכל, שהוא הכלל, יותר באופן פרטי, זה בינה ושבע הספירות, אבל זה בסדר. על כל פנים, אחר כך הוא עושה את זה גם מהסעיר, אחר כך הוא יוצא ומזה אותו דבר בדיוק גם על אוהל מועד, כך כתוב בפסוק, וכיפר על הקודש מתאומות בני ישראל ומפי שהם לכל חטאתם, וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך תאומותם, ואחר כך ויצא למזבח אשר לפני השם וכיפר עליו. הוא חיפר על המזבח.
מה המזבח
שלפני השם? פה אתה נכנס לדיון מאוד מאוד רחב, ואני חייב לומר לכם שבעיין הזה יש מריבה קבועה בבית שלי, ביני לבין הבן והחתן שלי. ואני אומר לכם באופן מאוד מאוד ברור ובטוח שאני צודק. מה? לא שומע. בבית? לא, תמיד אני צודק, אבל השאלה היא, בבית אני גם יכול להגיד את זה. לא, אבל יש פה דבר מאוד מאוד מעניין בעניין הזה. באופן פשוט, אני חושב שפשוטה של פרשה בפרשת החרמון, זה שהם מזים על המזבח החיצון. זה לא הלכה. מי שחשב כמוני בפשט הפסוקים זה רבי אברהם בן עזרא. רבי אברהם בן עזרא אומר, ויצא מזבח השם לפני השם, זה מזבח העולה. ככה הוא אומר. הבעיה היא, שאי אפשר ככה להגיד. קודם כל, תורה שבעל פה אומרת לא ככה. אבל תורה שבעל פה במקרה הזה נשענת על פסוקים מפורשים. בפרשת תצווה כתוב בתורה שבונים את מזבח הזהב, כך כתוב שם. בסוף פרשת תצווה. כך כתוב שם, לא תעלו עליו קטורת זרה ועולה ומנחה ונסך לא תסחו עליו, וכיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה מדם חטאת הכיפורים, אחת בשנה יכפר עליו דורותיכם, קודש קודשים מול השם. אז איך מיישבים את הסתירה? זאת בעצם השאלה. תצווה. השאלה היא איך מיישבים את הסתירה בין הפרשות, כי בפשטות, אני אולי אעסוק כמה דקות בלהביא את ההוכחות שאני צודק, שפשוטו שמקרא היא לעזות על המזבח החיצון. כך כתוב פה. כתוב, וכיפר על הקודש בתאומות בני ישראל, לכן יעשה לאוהל מועד. וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, בבואו לכפר בקודש עד צאתו, וכיפר בעדו ועד ביתו ועד כל ישראל. ויצא למזבח אשר לפני השם וכיפר עליו. אז לכאורה...
ויצא.
קודם כל ויצא, וגם הפסוק, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, בבואו לכפר בקודש עד צאתו, משמע שהוא כבר יצא, אחרי השתי הפעמים ההם. ואיך, מה הפירוש יצא? לכאורה יצא הכוונה, יצא לחצר. מה? לא. כן, למה זה פה כתוב וכל אדם לא יהיה בקודש? אני צריך להיות אחרי הזעה השלישית. אם הוא יוצא מאוהל מועד רק אחרי הזעה השלישית, כי הזעה שלישית גם נעשית על מזבח הזהב, אז הפסוק וכל אדם לא יהיה באוהל מועד ובואו לכפר בקודש עד צאתו, צריך להיות אחרי הזעה השלישית. למה זה מופיע לפני אחרי הזעה השנייה? לא, ברור שום הזה באוהל מועד. כתוב מפורש וכפר על הקודש, וכן יעשה לאוהל מועד, ואחר כך הוא יצא למזבח. השאלה היא אם ההזעה הזו על המזבח, איפה היא? גם מהמילה ויצא, וגם מזה שהוא מסכם את כל העבודה הפנימית אחרי שתי הזעות ראשונות. לפי הפירוש של המשנה, לפי המשנה, אז וכל אדם לא יהיה הזעות, שלוש הזעות פנימיות. ואז צריך להיות, להיות כתוב בפסוק, וכל אדם אחרי שהוא גומר את שלושת ההזעות.
מפורש,
מה הבעיה? שהמילים, המזבח אשר, חוץ מהבעיה של הסתירה בעושת תצווה. אבל המילים אשר לפני השם, מה משמעותם? אז אני טענתי להגנתי, נכון? לפני השם, הכוונה היא המזבח אשר לפני השם, בא להגיד מזבח שהוא יותר לפני השם. אם שני המזבח, כן, אם זה החריצון, אז למה אני קורא לאשר לפני השם? אבל אם נדפדף לחומש לפרשת ויקרא, כתוב שם כמה פעמים על, על הקורבנות שמקריבים לפני השם. בוא, למשל, ממש בהתחלה. ושחט את דן הבקר לפני השם. בכמה מקומות כתוב על המזבח לפני השם, אבל אפשר, אפשר לטעון שאני לא צודק בטענה הזאת, כי ודאי שגם במזבח החיצון הוא לפני השם. אבל כאשר כותבים על המזבח אשר לפני השם, לכאורה אפשר להגיד שכתוב על המזבח הזהב. ואני טוען לבטל את המשמעות של הוי יצא מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. מה שחזל אומרים שהוא יצא מהמקום שבין המזבח הזהב לבין הפרוכת, מאוד מאוד דחוק. אז אני אציע לכם את פירוש הדברים, לפי הבנתי, כן, את פירוש של הדברים, איך הדברים, ולמה תורה שבעל פה באמת אומרת ככה. אבל אז לא מתקיים כמובן למעשה, כי תורה שבעל פה אומרת אחרת. אז אני חושב שהפירוש הוא כזה. כמו שאמרנו, יש שלושה שלבים של כפרה. יש שלושה בחינות של כפרה. הבחינה האחת של הכפרה זה על עצם הברית בין השם לבין עם ישראל. הבחינה השנייה זה על העובדה שהשם גר בתוך עם ישראל, ועם ישראל למקום השארת השכינה. הבחינה השלישית זה שעם ישראל עובדים את השם והשם מקבל את העבודה שלהם, שזה מבטא המזבח החיצון. אבל חוץ מזה, יש עוד עניין שצריך לעזות על מזבח הזהב. כתוב בפרשת תצווה, והמשמעות של זה היא כמו בחטאת הקהל, פר אלים דבר של ציבור או פר כהן משיח, יש חטאים חמורים שצריכים, יש מזבח פנימי יותר שבו מחפרים כשיש כפרה גדולה לעשות. אז לכן, צריך לעזות גם במזבח הזהב. עכשיו, כאשר אני צריך לעזות גם במזבח הזהב וגם במזבח החיצון, איך פותרים את הבעיה? אני רואה פשוט שתורה שבעל פה אומרת שיש בכלל מנה 200, יש בכלל 200 מנה, סליחה, והזהה פנימית היא מספיקה ודאי. ואחרי שהוא יזהה פנימה, אין ספק שהוא יצא ידי חובה ולא צריך לעזות פעם נוספת בחוץ. אז אם כן לי מדבריי, אז זה יוצא ככה. התורה... מה? צריך שלוש הזעות. אחד על קודש הקודשים, אחד באוהל מועד כבית, ופעם שנייה על המזבח. המזבח הפנימי הוא משמש כמזבח. יש בחינה של מזבח פנימי, שהיא מזבח גם שייך לתחום של המזבח, ואם תדייק היטב, נזכר רק שבפרסת תרומה, בציווי על כלי המקדש, לא נמצא מזבח הזהב. וכבר הרמב"ן העיר את זה. והתשובה לשאלה הזאת, שהמזבח הזהב הוא לא חלק בלתי נפרד מהכלים של הבית. והוא לא מייצג את אוהל מועד. כשהתורה מצווה לבנות אותו בפרשת תצווה, היא לא מזכירה שבונים אותו באוהל מועד. היא מצווה שבונים אותו מחוץ לפרוכת. הוא כאילו החצר של קודש הקודשים. אז לכן מזיעים שלוש מקומות. פעם אחת על ארון הברית עצמו, פעם שנייה על הפרוכת, שזה בעצם באוהל מועד, ופעם שלישית על מזבח הזהב, שהוא גם משקף את המזבח, והוא המזבח החשוב יותר. ולכן יוצאים בו ידי חובה. היית יוצא את החובה של פרשת החרמות, אבל לא היית יוצא את פרשת תצווה.
לפי ההלכה, אז מה,
ממזים
מזבח הזהב?
כן. שוב, בן עזרא לא עסק בשאלה הזאת. לכאורה נראה מדברי בן עזרא שמזים גם פה וגם פה. אבל ודאי שתורה שבעל פה לא קיבלה את זה, ואני חושב שאפשר להבין שתורה שבעל פה היא דבר המסתבר. כי אין במזבח החיצון שום דבר שאין במזבח הזהב.
יש,
אבל
אמרנו שמזבח הפנימי זה קשר אחר בין המסתבר.
אוהל מועד, אבל לא המזבח הפנימי, זה הפנימי.
למה לא? אמר שולחן כיסא
מנורה. טוב, זה אוהל מועד. נמצא שהמזבח הזהב זה נכון, אבל הוא לא משקף את הבית. אין מזבח בבית. זה, לכן אמרתי שכשהתורה מדברת בצווה, במסת תצווה על בניין מזבח הזהב, היא לא כותבת שזה באוהל מועד. היא כותבת שזה מחוץ לפרוכת. שזה יוצא אוהל מועד, אבל זה לא מייצג את אוהל מועד. הוא מזבח, מזבח שייך החוצה.
מה מייצג את אוהל מועד?
השולחן והמנורה.
ואיפה המיטה וה...
מיטה וכיסא אין, כי הקדוש ברוך הוא לא צריך מיטה וכיסא. שולחן ומנורה הם יותר כבוד לתאר את זה כלפי השם. בסוגריים, סתם, למעשה, גם מיטה וגם כיסא משקפים, חוץ מלפתור את החולשה האנושית, יש להם עוד מטרה. כיסא מבטא סוג של כבוד, יש משמעות לכיסא בכבוד, ובמובן הזה יש כיסא במקדש, לא כיסא שנמצא בתוך אוהל מועד, אלא המזבח, המקדש כולו נקרא כיסא, שכתוב כיסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו, ויש מיטה, מיטה יש לה עוד משמעות חוץ ממקום לנוער, היא משמשת ליחסי אישות, ובמובן הזה יש מיטה בבית השם. כן, כך נדרש, לא פשט שם, אבל נדרש חדר המיטות אשר בית השם, ועל הקרובים כתוב כי מאריש ולא יות וכו'. אבל בצורה פשוטה אין מיטה ושולחן באוהל מועד, אבל שוב, אוהל מועד כבית זה הזיה שנייה, וכדי לצאת ידי חובת ההזעה הזאת, זה מאוד מאוד מעניין, איפה מזים בתוך אוהל מועד? על הפרוכת. אני חושב שהסיבה שמזים על הפרוכת, כיוון שמזבח הזהב הפך להיות הנציג של המזבח, אז זה צריך להיות פנימי יותר. לכן מזים על הפרוכת. שוב, יש פה מבנה מורכב שצריך...
לא מזים על השולחן
וזה... לא, אוהל מועד כדבר כללי, לא כלים. השולחן והמנורה הם סמלים, הם לא... האוהל מועד זה מקום...
זה הכלים, זה הסמלים, האוהל עצמו...
כן, אבל הבית הוא בית השם, הוא אוהל מועד, הוא העובדה שהשם שוכן בתוכן. זה הסיפור. עכשיו יש עוד דבר נוסף שהתורה אומרת, וצריך לדעת את העיקרון שהתורה מציגה.
יש לי שאלה, מה אתה עושה במילה ויצא?
לפי הפירוש שלי, הכוונה יצא על המזבח החיצון. זה פשוטו שמקרא.
אפשר להגיד שכל הזאת זה על המזבח.
לא הבנתי. אי אפשר להגיד ככה. למעשה, לא צריך לצאת, כי יש פרשה נוספת. עכשיו, יש פה הנחה מוקדמת. ההנחה המוקדמת היא דברי הגר"א בספר אדרת אליהו, בפרשת משפטים, שהוא אומר שהתורה שבעל פה לא מתאימה לתורה שבכתב. וככה הוא אומר שזה, ברוב מצוות התורה, אין התורה שבעל פה מתאימה לכתוב בתורה, בסוד התהפך כך אומר חותם. והמשמעות של זה היא בהרבה מקומות, יש זה כמה בחינות, אבל בהרבה מקומות יש סתירות. הכוונה, יש בחינה אחת שצריכה כך, יש בחינה אחת שצריכה כך. תורה שבעל פה לוקחת את שני הבחינות ומחברת אותן, ויוצרת מבנה מעשי איך זה עושים. אבל הדוגמה הכי טובה היא באבדון לעולם, בפרשת משפטים. שעבדו לעולם כתוב בפרשת משפטים שעבד עברי יוצא בשש, ואם הוא לא רוצה לצאת, אז רוצים את אוזנו, ועבדו לעולם. מה הכוונה עבדו לעולם? לעולם, תמיד. עד היובל, זה הפשט לעולם. שכתוב ביום הכיפורים חוקת עולם, הכוונה ל-50 שנה. שכתוב ביום הכיפורים להתענות חוקת עולם, הכוונה ל-50 שנה. התשובה ועבדו לעולם זה ככה, יש פרשה של יובל, פרשת בהר, היא נפרדת. וזו הסיבה שחזר מפרשים לעולמו של יובל. ויש סיבה אמיתית למה זה לא כתוב בפרשת משפטים. כי היובל הוא לא משפט. היובל שייך למצוות הקדושה. היובל זה לא זכות של העבד לצאת לחירות. היובל זה זכות של השם. כן, כי לי הארץ, כי לי בני ישראל. והשם אומר, הכל שלי, ולכן אתה העבד לא יכול למכור את עצמך. אז אי אפשר להכניס את היובל, את היציאה ביובל לפרשת משפטים. עכשיו, מה שכתוב בפסוק ועבדו לעולם, כי ככה זה מצד הדין של פרשת משפטים. אתה שואל אותי איך חזל בפירוש המינים לעולמו של יובל? עולם במסגרת היובל. כמו שאם מישהו היה שואל על הפסוק ועבדו לעולם, זה הרי לא נכון. יום אחד העבד ימות והוא לא יעבוד יותר. אז הייתי אומר, לעולמו של אדם. זה הכוונה לעולמו של יובל. בתוך המסגרת של יובל, הוא שמח אומר שיש לו כמיני לדינה. ככה הכלל הוא שבזמן שאין היובל נוהג, גם אין דין עבד עברי. אבל אם אדם... אין עבד עברי בזמן שהיובל לא נוהג. אז אין היום מציאות של עבד עברי. אבל אם אדם נקנה לעבד לפני שהיובל יתבטל, ואחר כך היובל יתבטל, אומר אור שמח, ינהג בו הדין ועבדו לעולם כפשוטו של מקרא. כי כי היובל לא יגיע. שוב, הנפקמינה היא לא הכרחית, אפשר לדחות את הנפקמינה בכל מיני דרכים. הרעיון שעומד מאחורי זה, שכשיש סתירה בפסוקים, לא צריך ליישב את הסתירה ולהסביר פשט כאן כמו פה, כאן כמו פה, אלא צריך להבין שהתורה מייצגת שני צדדים של התמונה, והיא מביאה כל אחד בשלמות על ידי פרשה אחת, ותורה שבעל פה צריכה ליצור מציאות של איך מקיימים את שניהם בצורה הכי נכונה. אבל אם אתה לומד פרשת אחרי מות לבדך, לבדה, אז ויצא למזבח השם לפני השם, הכוונה יצא למזבח החיצון. כך אני מציע לפרש. עכשיו יש עוד דבר.
מה צריך שתי מזבחות לבד?
מה?
בשביל מה צריך שתי מזבחות?
למה צריך שתי מזבחות? אני אענה לך על זה. כי המזבח החיצון נמצא במקום שבו בני אדם חיים ועובדים כל הזמן. ויש מצבים שבהם הם צריכים לעלות למקום גבוה יותר כדי לחפר. זה קורה כאשר בית הדין הגדול החטיא את העם בטעות, או הכהן הגדול חטא, שזה בעצם שני מצבים שבהם מוסדות הקדושה פגמו, וזה נוגע ליום הכיפורים שבו...
המזבח הפנימי או
קדם? הפנימי. בשני המקרים האלה כתוב בתורה שהם מזים המזבח הפנימי, וזה נוגע גם ליום הכיפורים שבהם כל החטאים של השנה יוצרים איזשהו סוג של אתגר גדול שלכן צריך לעשות עליו ולחפר עליו במזבח הפנימי ולא החיצון. שוב, זה לא קשור לפרשת החמות. כי פרשת החמות לא עסוקים בלחפר על העם. עסוקים בלחפר על המזבח, על המקדש. ואם מחפרים על המקדש, אז המזבח שעומד במקדש הוא המזבח החיצון. עכשיו יש עוד דבר נוסף. כאשר האדם, הכהן הגדול, צריך להיכנס למקדש כדי לעזות מהדמים ולחפר על הקודש, יש לו בעיה שהוא, יש לו בעיה שהוא צריך, אומרת התורה, שהוא לא יבוא בחנוסח של התורה, שהוא לא יכול להיכנס לקודש הקודשים, כי בענה נראה על הכפורת. מה פירוש? השכינה מתגלית במקדש, ואם השכינה, אם הוא יבוא ויראה את השכינה, הוא עלול למות. זה פשוטו שמקרא. ולכן יש מצווה מיוחדת להביא קטורת ביום הכיפורים כדי שכשהוא ייכנס לשם, הוא כבר יוכל להיכנס לשם. איך עושים את הקטורת הזאת? יותר נכון, מתי עושים אותה? זה הסמל. מילולית כתוב כאילו שענן הקטורת מכסה. אבל המשמעות היא, כמו שאתה אמרת, שענן הקטורת יש בה ריצוי, ולכן היא מאפשרת לכהן הגדול להיכנס. כאילו... הוא נכנס בשביל לחפר על החטאים של עם ישראל, אבל כדי להיכנס הוא צריך לחפר עוד קודם. אבל מאוד מאוד מעניין, מתי הזמן שעושים את הקטורת? אחרי השחיטה של הפר, לפני הכניסה לעזות. זה כתוב מפורש בתורה. בפסוק י' א' כתוב, הקריב אהרון את פר החטאת אשר לו, וחיפר בעדו ובעד ביתו, ושחט את פר החטאת אשר לו, ואז ולקח מלוא המחתג אכלי אש וכו', ונתן את הקטורת על האש לפני השם, וכיסן על הקטורת... וכולי, והוא נכנס למזה, ואחר כך ולקח מדם הפר, ויזה באצבעו על פני הכפורת קדמה. זה מאוד מעניין איך שזה בא להמחיש, הסיבה שעושים את הקטורת, היא לא בשביל עצמה, אלא כדי שהוא יוכל להיכנס לעזות את הדם. לכן הזמן לעשות אותה הוא ממש לפני שהוא נכנס פנימה. עוד הערה מעניינת, וחשובה לפני שניגש לדיון שיסעיר את עם ישראל בימי בית שני מאוד. הדיונים הצדוקים, אבל יש פה עוד הערה מעניינת, שכתוב בתורה, אם נסתכל בפסוקים, אז כתוב בתורה ככה, בפסוק י' א' כתוב, סליחה, בפסוק ו' כתוב, יקריב אהרון את פר החטאת אשר לו וכיפר בעדו ובעד ביתו, לא כתוב מה הוא עושה בדיוק, הוא מקריב את הפר, לא כתוב מה הוא עושה, ולקח את שני השערים וימין אותם לפני השם פתח אוהל מועד, הוא עושה פה את הגורל, ואחר כך, בפסוק י' א', יקריב אהרון את פר החטאת אשר לו וכיפר בעדו ובעד ביתו, חזל דרשו, לא ממש ברור בפשט מה זה הכפל וחיפר בעדו ועד ביתו פעמיים. חזל דרשו שהוא עושה שני וידויים. הוידוי הראשון הוא וידוי על עצמו ועל משפחתו. הוידוי השני זה על כל שבט הכהונה. אבל זה העיקרון. עכשיו נוצר ויכוח מעניין מאוד בין הצדוקים לבין חזל. האם הכהן הגדול מדליק את האש, מה שנקרא, שם את הפסמים על הגחלים, לפני שהוא נכנס לקודש הקודשים? וכדי שכשהוא נכנס כבר יהיה אשן, יהיה אשן, או שהוא נכנס ועושה את זה בפנים. מאוד מאוד מעניין איך נוצר הוויכוח הזה, כי בדרך כלל אנחנו שומעים ויכוח בין הצדוקים לבין חז"ל, אז ידוע לנו שהצדוקים, הכותרת שלהם, הרעיון היסודי שלהם, היה פשוטו של מקרא. אבל פה, לכאורה פשוטו של מקרא הוא כמו חז"ל.
איפה זה בפסוקים?
אני אגיד לך עוד רגע. פסוק י' ב' י' ג' ולקח מלוא המחתג החלה אש מעל המזבח מלפני השם, ומלוא חופניו קטורת סמים דקה, והביא מבית לפרוכת, הוא נכנס פנימה לתוך הקודש, ונתן את הקטורת על האש לפני השם. לכאורה זה כמו, אז מה הצדוקים להתפלו פה? מה מצאו הצדוקים להתפל פה לפרשה הזאת, לעשות פה בלגן שלם שגרם להמון המון בעיות? מה אתם אומרים? מה אתה אומר?
היה גם איזה, כאילו, כתוב בהתחלה שהיה ענן של הקודש של השם שהגיע, זה גם, היה ענן שהגיע כאילו?
לא, בפסוק ב' כתוב כי בענן נראה על הכפות, הגנה ענן השכינה. השכינה נראית בענן, אמרת אתמול בסליחות, וירד השם בענן. אז גם פה.
זה מטאפורי. רואים ענן שיורד, סתם.
סביר להניח שהשכינה נראתה בענן, זה היה לי תיאור דתי, למה לא? הענן משקף שאין פה משהו, זה רק עושה שאתה לא רואה, אבל אין פה משהו אחר.
מה יפרה לצדוקים?
מה?
מה יפרה להם בפסוק הזה?
זה השאלה, מה גרם לצדוקים להגיע למחשבות שלהם? אין לי עניין ליישב אותם, את האפיקורסים. מה? התשובה היא שהם חשבו שחייבים להוציא את הפסוק מפשוטו בגלל הרעיון. אם כתוב שהוא לא יבוא ויראה את הקודש, לכן צריך להכניס הענן קטורת את הכפורת אשר על העדות ולא ימות, אם אנחנו נניח שהוא שם את הקטורת בפנים, יוצא שהוא נמצא שם לפני שיש ענן הקטורת, וכבר הוא ראה את הכפורת. ענן הקטורת לא יכול להסתיר כלום. זאת אומרת שהצדוקים לא הלכו פה לפי פשוטו שנקרא, אלא הם הלכו לפי הטעם, לפי הבנת הדברים, ויצאו מהפשט. ואם כן, השאלה היא מה התשובה של חז"ל? למה חז"ל לא מקבלים את העמדה שלהם? לכאורה הם צודקים. אם כתוב וכיסה ענן הקטורת, אז צריך שייכנס כבר עם ענן הקטורת.
למה? קודם כל נחסה, ואז הוא לקח
מדם
הפעם, ואז הוא נכנס.
עד הפעם. כתוב בפסוק י"ד והביא מבית לפרוכת, ואחר כך לכאורה ונתן את הקטורת על האש לפני השם וכיסה ענן הקטורת. אז מתי הוא שם את הקטורת על האש?
בפנים.
או כשהוא, לפני שהוא נכנס.
לא בתוכו בקודש הקודשים.
למה לא?
כי אין שם מזבח,
לא על המזבח. תקטורת לא שמים על המזבח.
מי על המזבח?
לא, הוא לוקח משם גחלי אש. הוא מלוך אופנה וקטורת שמים דקה, והביא מבית לפרוכת. התשובה היא, אפשר להגיד שחז"ל הלכו פה לפי פשוטו של מקרא והיו נאמנים לטקסט. מה אפשר לעשות? אני חושב שחז"ל הבינו יותר לעומק הרעיון, ולכן הם אמרו ככה. בפשט עדיין אפשר לחשוב כמו הצדוקים. ולומר, נכון שכתוב והביא את הפרוכת קודם, אבל הכוונה היא כמובן שקודם כל יעשה את ענן הקטורת, כי כתוב וכיסה ענן הקטורת את הכפורת על העדות. אבל הם הבינו שלא הפירוש של ענן הקטורת, שהענן פשוט מסתיר, זה לא הכוונה. הכוונה היא שהעבודה שיש בה קטורת, יש בה כפרה, ויש בה ריצוי, ולכן ענן הקטורת מכסה את הכפורת ולא העדות. אז את העבודה הזאת היא העבודה שצריכים לעשות בקודש הקודשים.
להיכנס משהו מוכן.
כן. זה נראה לי הוא הפשט בוויכוח בין הצדוקים לחז"ל וכו'. אחר כך, אחרי שהכהן הגדול...
הוא יכול להיכנס בלי מנחה כאילו, בלי זה הרעיון.
כן, בקטור, כן. אחר כך, כאשר הכהן גומר את העבודה שלו, הוא שולח את השעיר, שם כתוב, וחילה מכפר את הקודש ואת אוהל מועד את המזבח והקריב את השעיר החי ושמח אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי והתוודה עליו את כל הבנות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאותם ונתן אותם על ראש השעיר, זה ביטוי מאוד מאוד חריף, נתן אותם על ראש השעיר ושילח ביד איש איתי, אדם שמזומן מראש, המדברה, ונשא השעיר עליו את כל הבנותיו אל ארץ גזרה ושילח את השעיר במדבר. זאת אומרת, עיקר הכפרה נעשית שם, זה מאוד מאוד מבטא חזק. מה?
זה לא ברברי?
לא יודע מה זה ברברי.
לזרוק ככה חיה.
אני לא מפחד להיות ברברי. אני לא מפחד להיות ברברי.
למה מקריבים אותה?
למה לא מקריבים אותה? זה לא קורבן. זה בא לבטא להקריב. החטא בא לבטא שהחטא אין לו מקום. דרך אגב, פשוטו שמקרא זה לא לזרוק את השעיר. זאת שעיר ושילח את השעיר במדבר. אבל חז"ל דרשו לו ככה, צריך לדעת את המקורות שלהם, אני לא יודע מספיק להגיד לך, אבל אני לא חושב ברברים, יש, אני לא יודע אם יש הבדל כזה גדול בין לשחוט לזה, ואם יש הבדל, הכל תלוי בצרכים. הכל תלוי בצרכים.
מהו השם השעיר הזה?
השעיר לא השם, בעלי חיים לא נושאים על עצמם, לא אשמה ולא זכות. לא אשמה ולא זכות. הצורך הוא...
שיהיה משהו מזעזע כאילו?
אני לא יודע, אתה מאוד מאוד שבוי גם בתפיסות. אתה שבוי מאוד בתפיסות פסיכולוגיות ושואל האם זה בא להשפיע. אני לא אומר שזה לא משפיע גם פסיכולוגית, אבל אני חושב שיש פה מסר מאוד מאוד אמיתי. החטא הוא דבר אמיתי, יש לו משמעות. אי אפשר למחוק את החטא. זה ביטוי ציורי, אבל הכוונה היא, יש ביטוי לזה שהחטא יש לו מקום. זה כאילו, זה ציור שמאוד מצייר את זה חזק. זה מבטא, החטא הוא אמיתי, הוא ממשי. צריך להתמודד איתו, צריך לטפל בו. שולחים את השעיר, ושם הוא מושמד עם החטא.
לא,
לא יודעת לי
איך זה קשור לחטא, מה יש חטא, ואז מה, אני לוקח את החטא, ואני כאילו משלח אותו סימבולית, כאילו מעצמי. זה הרעיון, כאילו אני...
כך כתוב, ונשא השעיר עליו,
איך כתוב? את הרעיון הסימבולי, קורבן, אני יכול להבין.
זה לא בדיוק קורבן.
אני במקומי.
זה לא קורבן?
אני במקומי, אני במקום שאני...
לא, לא, אני לא חושב שזה הפשט קורבן. זה נכון, הקורבן חטאת אולי? קורבן חטאת? קורבן זה מתנה להשם.
מתנה, אוקיי, אבל אני אשלח אותו ככה...
לא, המשמעות היא שאנחנו מבטאים את זה שהדין היה צריך להיעשות. הדין היה צריך להיעשות. החטא הוא חמור וראוי לו עונש, ואנחנו מבינים שהחטא ראוי לו עונש, שאי אפשר למחוק אותו. מידת הרחמים היא מידה מיוחדת שבה הם מאפשרים כפרה וסליחה וכו'. אבל 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 לבטא את זה שהדין ראוי לעשות, עושים את זה, כן?
זה עושה... זה במקום, זה במקום. כן? כמו ישראל יקבל את העונש, זה לא כמו הפשוטה שמקלסרים אשר הם זורחים.
אותם?
מה שמה שהם פסוקים שקלסרים אשר הם זורחים?
זה לא כתוב פה.
לא, זה... שנותנים אותו לעזאזל, קורבן
לעזאזל, לא, אני לא יודע אם לעזאזל זה שם של מישהו.
לילואה ששמו
עזאזל. אני לא יודע אם לעזאזל זה השם של מישהו. לעזאזל הכוונה היא למקום שממה, למקום, באמת זה מבטא מכון, המדבר מבטא חורבן, מבטא תוהו ילל ישימון, ככה כתוב באזינו, המדבר. מה
המשנה
מלאכים,
הוא
ועזאזל? בסדר, מדרשים, יש הרבה מדרשים. המשמעות היא שמשמידים את השעיר.
לעזאזל עם כל החטאים האלה.
עם?
לעזאזל עם כל החטאים האלה, כי זה ה...
לא, אתה... הרעיון הוא שיש פה משהו, אנחנו לא אומרים, החטא הוא לא איזשהו עניין... של החלטה והסכמה. החטא נעשה והחטא הוא אמיתי ויש עליו כתרוג ויש עליו טענה חמורה וכדי להתמודד איתו, זה מה שעושים. כן. זה בעיקר מה שרצינו להגיד. אולי, אולי, עכשיו, התורה אומרת, זה מאוד מעניין, שכיוון שמחפרים ביום הזה על, 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 על חטאי עם ישראל, אז לכן צריך שתי דברים לעשות. אחת, לשבות ממלאכה, ושתיים, לשבות מאכילה בשתייה. זאת אומרת, זה לא ייתכן שיחפרו לנו...
לצער לעצמך בעצם.
מה?
לעשות צער לעצמך.
אני לא... אני חושב ש... אני חושב שלצום ביום הכיפורים יש שני היבטים. יש היבט אחד שנקרא עינוי, והעינוי מפרש את זה ישעיהו הנביא, שהעינוי נועד כדי שאדם יתבונן ויגיע למסקנות של תיקון, כן, עטר אגודות מותר ופתח הרצובות רשע. ויש בחינה אחרת של הצום, שהוא לשבות מאכילה ושתייה. זאת אומרת, בעצם שביתה מלאה, לבטל את מקום הפעילות האנושית, לבטל את מקום הפעילות האנושית, ואדם, כאילו, הוא נמצא תחת יד השם באופן מלא. זהו. זה פשוטה של פרשה, באופן כללי, והשם יהיה בעזרנו שנזכה לחזור בתשובה שלמה לפניו יתברך ושנכתב ונחתם לחיים טובים, ארוכים ולשלום.